התחלנו את מידת החסידות. אז ראשית כל, מהי מידת החסידות? לעבוד את השם על מנת לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח. זאת אומרת, לרצות, לא לעשות את עבודת השם רק מתוך חובה, מתוך הכרח, מתוך מילוי התפקיד, המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ויותר מזה, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה כבר מדרגה יפה מאוד. אם אדם עובד את השם על מנת שהוא יהיה שלם, מתוקן, ויזכה לעולם הבא, יזכה להיות עם הצדיקים, זאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. וכולי היי ואולי שיזכה אדם באמת לעבוד את השם ולעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לעשות את הדברים בשלמות, בשביל שהוא יהיה שלם, בשביל שהוא יהיה עושה כל מה שצריך בצורה הכי שלמה ומתוקנת. אבל המדרגה של החסידות היא מדרגה יותר גבוהה, שעובד את השם כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כדי להוסיף כבוד שמיים. לא עוסק בעצמו, אלא עוסק בכבוד שמיים. ומי שעוסק כך, אז הוא משתדל לעשות את העבודה בצורה יותר שלמה ויותר מתוקנת. הרב זצ"ל אומר שחסידות זו אומנות. זה משהו כמו אומן שהוא עושה ציור, הוא עושה את כל, משתדל שהציור הזה יהיה מושלם מכל זדיו. כך מידת החסידות, כשאדם עושה מצווה, הוא משתדל שהמצווה תהיה מתוקנת מכל צדדיה, ושתהיה בשלמות, ביופייה, בשלמות עשייתה. והרמח"ל מחלק את חלקי החסידות לכמה חלקים. הוא אומר בפרק י"ט, חלקי החסידות הראשיים שלושה. הראשון במעשה, השני באופן העשייה, והשלישי בכוונה. החלק הראשון במעשה, אף הוא התחלק לשני חלקים. האחד במה שבין אדם למקום, והשני במה שבין אדם לחברו. אז בין אדם למקום, לעשות כל מצווה ומצווה, כמו שאמרנו מקודם, לעשות אותה בשלימות. לא רק מה שחייבים לעשות, אלא גם מעבר לזה. הוא מביא דוגמה, שיירי מצווה. אם יש לנו, בכלל אנחנו יודעים, שבמתנות, מתנות הדם בקורבנות, אז יש חלק שאם לא נתן, לא ייקף. כלומר, שירי אדם אשר שופך על יסוד מערבי של מזבח, ואם לא נתן, לא יקל. זה לא מעכב את קיום המצווה. אבל אמרו חז"ל שירי מצווה מעכבים את הפורענות. זאת אומרת, הוא מקיים גם את השירים של המצווה, הוא עושה את המצווה בשלמות. אם זה בין אדם למקום, כל המצוות בשלמות. ואם זה בין אדם לחברו, כמובן, להטיב לחברו ולכל דבר שאדם עושה, אדם נותן צדקה. לתת את זה עם חיוך, עם שמחה, כמה שיכול יותר, באופן שבאמת יטיב לחברו, באופן ממשי, לא על מנת לצאת ידי חובה. והוא מביא דוגמאות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. בין אדם למקום, שאלו את תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת ימים? אמר להם, מימיי לא השתנתי בתוך 400 של תפילה, ולא קיניתי שם לחבריי, ולא ביטלתי קידוש היום. מימיי, זה הנקודה. תמיד, תמיד, תמיד השתדלתי. כאן יש גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום, לא ביטלתי קידוש היום. אם אז קינה הייתה לי, פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום. זה כבר החסידות של האמא. זאת אומרת, היא ראתה כמה זה יקר לו קידוש היום. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. אצלנו אין בעיה של לקנות יין לקידוש היום. אבל נמצאים במצב כזה של עוני, ועושים מאמץ כל ערב שבת לקנות יין כדי שיהיה אפשר לקדש את היום על היין. וזה מאמץ, וזה קשה. ומימיי לא ביטלתי, זאת אומרת, היו אפילו תקופות מאוד מאוד קשות, ויתרתי על הרבה דברים אחרים כדי שאוכל לקיים את המצווה הזאת, קידוש היום, קידוש יום השבת. אז רמח"ל מביא את זה בתור עידור של מצווה. מימיי, כל הזה תמיד הקפדתי, עד כדי כך שאפילו לפנו למכור בגד שהוא חסר, אבל כל כך יקרה לי הייתה המצווה. זה מידת חסידות. כלומר, מידת חסידות היא לפנים משורת הדין. הוא לא היה חייב לעשות את זה. לא חייבים למכור את הבגדים שזקוקים להם כדי לעשות קידוש. אבל הוא כן התאמץ.
זה בסדר לאפשר לאמא לעשות את זה בשביל משהו שהוא לא חובה?
האמא גם כן צריכה לעשות מצוות קידוש. האמא רצתה, הוא לא קפה את זה עליה. היא ראתה, היא ידעה שזה לא יקר מאוד, וגם לה.
הכרועה הגדולה פה זה של האמא.
מה? כשם, שניהם. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר בן שמוע, במה הארכת ימים? אמר להם, מימיי לא עשיתי קפנדריה לבית הכנסת, ולא פסעתי על ראשי עם קדוש. שוב פעם, ההדגשה, מאריך ימים, אליעזר בן שמוע, הרבה ימים, זקן מופלג. מה הזכות? באיזה זכות מאריך ימים? הוא אומר, איזה מנהג מסוים שהיה לו מאוד מאוד יקר. וכשאדם מקפיד על איזה מצווה מסוימת ועושה אותה בעידור, לא עשיתי קפנדריה לבית הכנסת, אמרתי אף פעם, אני לא קיצרתי את הדרך דרך בית הכנסת, ואמרתי, נכנסתי מצד אחד ונכנסתי לצד שני. הוא מתכוון להגיד, בעצם תמיד היה לי, כשנכנסתי לבית הכנסת נהגתי בו כבוד, הרגשתי שאני נכנס למקום קדוש, למקום שהשכינה שורה, והתייחסתי לבית הכנסת ביחס מיוחד תמיד. לא התרגלתי שיכול אדם נכנס הרבה פעמים לבית הכנסת, לא תמיד הוא שם לב לאן הוא נכנס. רבי פנחס מקוריץ אמר שכשאדם נכנס לבית הכנסת, זה כמו שהוא עובר מעבר גבולות, ששם יש שומרים שבודקים את האדם ממה הוא נכנס. יש דברים שלא מרשים לי להכניס אותם ממקום אחד למקום אחר. גם מדבר על המעבר של אצלנו שעושים שבודקים אם יש, אנשים מזיקים, אם יש מחבלים. אבל כל מעבר גבול, כן, בין ארץ לארץ, במקום למדינה למדינה, אז יש בדיקות. מה אתה מעביר? מה אתה מעביר ממקום למקום? אדם נכנס לבית הכנסת, הוא גם כן צריך לעשות, להרגיש שהוא נכנס לגבול חדש. ויש כאן בדיקות. לא חיצוניות, אבל פנימיות. מסתכלים, מי שמסתכל ורואה עם מה הוא נכנס. זאת אומרת שהוא צריך לבדוק את עצמו, אם הוא נכנס עם היחס הנכון, עם הכוונה הנכונה. כן? כתוב שאדם צריך להיכנס, נכנס לבית הכנסת, הוא צריך להיכנס שני פתחים. לשמור על מזוזות פתחי. מה זה שני פתחים? המהר"ל מסביר, ראשית כל הוא צריך לצאת מהבחוץ, ושנית להיכנס לפנים. ראשית כל הוא צריך לשכוח, לעזוב את כל המחשבות שלו וכל מה שמעסיק את ראשו ואת ליבו בחוץ. אם אדם עסוק בעסקים, דברים אחרים, כל ענייני חול. אסיר מליבו, אחר כך הוא צריך להכניס לתוכו לאן הוא נכנס. מקום קדוש, מקום תפילה, מקום תורה. אז לעלות, לעלות במדרגה. אז זה כנראה היה השר רב אלעזר בן שמוע. פשוט דבר אחד הקפיד. אני רוצה להסביר, זה מתאים באמת לדברי הגמרא במסכת ברכות, שרבי יוחנן שמע שיש זקנים בבבל. הוא אמר, זה לא יכול להיות. כתוב למען ירבו עמכם ועמי בניכם על אדמה, שאני בא השם לאבותיכם, לא בבבל. רק בארץ ישראל מאריכים ימים. למה? כי ארץ ישראל זה ארץ החיים. אדם חי במקום הטבעי שלו, אז הוא מאריך ימים. והנה יש זקנים בבבל. איך זה יכול להיות שיש זקנים בבבל? זה נכון. אמרו לו, כמקדמי ומחשכי לבית הכנסת. הם באים לבית הכנסת, מקדימים לבוא, מחרים בבוקר, אחר כך בלילה. אז אמר, אם ככה, אז אני מבין. למה? כי בעצם בית הכנסת יש לו גם כן הגדר שכמו ארץ ישראל. מקום שהשכינה שורה באיזה מידה, בחוץ לארץ פחות, בארץ ישראל יותר, אבל מקום שהשכינה, זה מקום החיים. אדם מקושר עם מקור החיים, עם ארץ ישראל. אדם מקושר עם בית הכנסת, אז הוא מקושר עם החיים. אז זה מה שהוא אמר רבי אלעזר בן שמוע. לא עשיתי קפנדריה לבית הכנסת. דבר שני, לא פסעתי על ראשי עם קדוש. כלומר, משתדל מאוד לא לגרום, כאילו אנשים יושבים על הרצפה, יושבים על שטיחים, לא כאילו פוסע על ראשיהם. השתדלתי לבוא מוקדם כנראה, כדי שלא יצטרך לעבור בשעה שאנשים יושבים, הם עוד צריכים לקום בשבילו, או עצם ההליכה, כאילו זה לא מכובד. ורבי זירא, בעניין זה אמר רבי זירא, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, ולא עיררתי במבואות המטונפות, ולא הלכתי 400 בלא תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת הרי, ולא ססתי בתקלת חבריי, ולא קראתי לחברי בחניכתו. אז יש כאן הרבה דברים שהוא היה, וזה שוב פעם מימי. מימי, זאת אומרת, אני מאוד מאוד שלטתי בעצמי. בואו נראה אחד אחד. מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. זאת מעלה מיוחדת. בחוץ אדם מתאפק לא להקפיד. אפילו שמרגיזים אותו, הוא לא רוצה להתפרץ, לאבד שליטה, זה להתבזות. אבל בבית אף אחד לא רואה. אז צועקים, האחים צועקים על האחים הקטנים שלהם, ולפעמים יש הקפדות בתוך בית. ודברנו על זה. לא להיות כזה שליט על התנהגותו, ויותר נכון הוא מסתכל בחיוביות על כל האנשים, וגם על הקרובים ביותר, לא הקפדתי בתוך ביתי. דבר שני, לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, כלומר לא הקדמתי אותו, נתתי תמיד כבוד למי שגדול ממני. לא הרערתי במבואות המתונפות, והלכתי 400 בלא תורה ובלא תפילין. גם זה איזה מדרגה יוצאת מן הכלל. לא הלכתי 400 בלא תורה ובלא תפילין. זאת אומרת, כל היום הראש עסוק בקודש. הוא לא מסיח את דעתו מקדושה. לא הלכתי 400, זה אומר, זה שיעור של זמן. לא היה פסק זמן, תמיד מחובר אל הקודש. ואף על פי כן, לא הרערתי במבואות המתונפות. כלומר, וזה אני אומר, הקושי הגדול, אני לא יודע אם יש תלמידי חכמים שיכולים להגיד את הדבר הזה. כשאדם עסוק בלימוד, והמחשבות שלו הן מחשבות של קודש, לא חשוב באיזה תחום, ואז לפעמים קורה שהן קופצות לו גם במקומות המתונפים. בלי רצונו. אבל מפני שהראש עסוק בזה. המחשבות תמיד רצות הלאה, מכוח ההרגל, אז קשה לעצור את המחשבות במקום. אדם פתאום במקום שאסור לערער. לעצור את זה, זה רוצה, אבל לפעמים לא שם לב, לפעמים רוצה, וזה, לא, וזה בורח לו. כמו שקורה שאדם חושב מחשבות זרות בתפילה. שהוא לא מתכוון, כל אחד שהולך להתפלל רוצה שהוא רק יהיה עסוק בתפילה ולא ישיח את דעתו מהתפילה. אבל קורה, כן, שבאמצע התפילה יכול להיות באמצע פסוקי דזמרה, יכול להיות באמצע 18, פתאום אדם מחשבותיו רצות, לפעמים בדברי תורה ולפעמים בשטויות. מספרים שפעם רב אחד ניגש לאחד מהאנשים אחרי ה... תפילה, ואמר לו שלום עליכם. אמר לו, למה אתה אומר לי? אתה חשבת עכשיו על הנסיעה שלך שהיית בחוץ לארץ, אז ברוך הבא, ואתה בחוץ לארץ. הראש שלך היה שם באיזה מקום. אז ברוך הבא, שלום עליך. אני יודע שספרים על ראש ישיבה אחד, שבאמת התפילה הוא רץ ל... לארון הקודש להסתכל בקצות. פתאום שכח איפה הוא נמצא, והשאלה הזאת הסיקה אותו, והוא שכח, והלך. זה עילויים, אנשים ש... זה המעלה מצד אחד, שאדם שקוע בלימוד מאוד מאוד, והראש שלו מאוד עסוק בדברי תורה, אבל שליטה, צריך לשלוט. כשאתה לומד, אתה לומד בקדושה. חס וחלילה נכנסים למקום שמבואות התנפים, אף אחד לא ייכנס עם תפילין. וואו, זה לא שייך, כן? אז אותו דבר, גם הראש בפנים, לא הרערתי במבואות התנפים. לא הלכתי 400 בלא תורה בתפילין, ולא הרערתי במקומות התנפים. ולא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת הרי. זאת אומרת, הוא מתכוון להגיד שהוא היה הרבה זמן בבית המקדש, בבית המדרש. לא שהוא לא היה, מי שלא היה אף פעם בבית המדרש, הוא לא ישן שם אף פעם. אבל הוא לא יכול לרדם בבית המדרש, זה מקום קדוש, אי אפשר לרדם בו. זה הוא מתכוון, אני הייתי באטמוספירה רוחנית כזאת, שלא שייך היה, לא שייך לישון, אפילו לא שנת הרי. אפילו שזה לא אסור. זה עידור, כן? יש בגמרא במסכת ברכות שתלמידים יושנים בבית המדרש. השאלה שם עכשיו, אם כשהם בשעה שיושנים, אם אחרים יכולים ללמוד, אם זה נקרא מקום נקי, אבל כל פנים לא ממש אסור אם אדם יושן לשם הלימוד או משהו כזה, אבל זה ראיה מהדר.
כל
הרב,
זה יכול להיות תחום מה שבא לידי כולם.
מה?
אם הוא הרבה זמן והוא עייף, הוא לא מניח לראש לחמש דקות או משהו כזה בכל זאת, כאילו,
הוא מעט
פחות טוב.
הוא לא היה...
הוא
מניח
לראש חמש דקות
ולמעט
שעתיים חזק.
מי שעושה את זה לשם שמיים, אשריו. אבל הוא לא יכול, לא היה מסוגל. לא שייך לישון בבית המדרש. הוא היה כל הזמן עסוק, לא שינת קבע ולא שינת הרי. מין שלימות כזאת של עבודה. לא ססתי בתקלת חבריי. זה לפעמים שלא ברצונו של האדם הוא סס בתקלת חבריו. הוא לא רוצה שחבריו, בוא נדבר על תקלה. אם אתם, למשל, פתאום רואים אדם מועד ונופל, זה קצת מצחיק לפעמים, זה נראה מוזר. לא שרוצים את רעתו או משהו כזה, אבל קרה לו פשלה, כן, אז זה מצחיק. אבל אני, הוא לא יכול היה לצחוק, זה לא יכול היה לשמוח. איך יכול להיות? הוא מצטער, איך אני יכול לשמוח? לא נעים לו, אז מה אתה מחייך? מה אתה, כאילו, רואה את, כאילו, את התקלה הזאת? זה היה רבי זירא. רבי זירא היה צדיק בכלל. הוא רצה לראות מה זה אשל גיהנום, אז הוא נכנס לתוך תנור ונשרפו לו הברכיים. יש כל מיני פירושים חסידים להסביר את הפירוש הזה, אבל כפשוטו. היו קוראים לו חריך שקל. כנראה שהוא אחר כך, אחרי שזה קרה לו, אז הוא לא כל כך היה לו קל ללכת. כי הברכיים שלו היו חרוכות. זה על כל פנים דוגמאות. אמר רב יהודה, אי מן דבאי למר חסידה לקיים מילי דברכות ואמר לה לקיים מילי דנזיקים ואמר לה לקיים מילי דאבות. מי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דברכות. הברכות הם, אם אדם שם לב וכל ברכה שהוא כל פעם איפה שצריך לברך הוא מברך וגם חי את הברכה הזאת. 100 ברכות יש ביום. הן בעצם מקיפות את כל היום. אז האדם באמת מברך כל פעם, הכוונה, נגיד אפילו, לא מדבר על בני ישיבה שכל הזמן נמצאים בעולם רוחני, בעולם תורני, בעולם של תורה, באווירה של קודש. אנשים עובדים כל היום. אבל הם שותים, הם אוכלים, הם מתפללים בבוקר, בצהריים, בערב. אז אם הם שמים לב לכל ברכה שהם אומרים, ובאמת חיים את הברכה הזאת, כשאדם אוכל, הוא מרגיש שהוא חי, שהוא מהקדוש ברוך הוא, אוכל על שולחנו של מקום, הוא מרגיש את הנוכחות האלוקית. כשאנחנו מברכים, אנחנו אומרים, ברוך אתה, אתה כאילו הוא לפנינו, במובן, הוא באמת לפנינו, הוא לא נראה, אבל הוא נמצא בכל מקום. לתותר פנוי מיני. הוא מצד אחד נסתר שבנסתרים הקדוש ברוך הוא, ואיש לא איראני אדם וחי, ומצד שני, כל מה שקורה בכל העולם, זה הוא עושה. אז אנחנו רואים כל הזמן את פעולותיו. אנחנו חיים כל הזמן במציאות שמקיפה אותנו, מציאות אלוקית שמקיפה אותנו. אז אם אדם מברך כל פעם, אז הוא חי באווירה שלו. באווירה של אמונה, כל הזמן. אז כמובן, מי שריקה ימי לברכות, הוא חסיד. מה זה לקיים מילי דנזיקין? זה קצת בעיה. צריך להבין את זה. אם אחד לא מזיק, הוא חסיד, הוא לא רשע. מה זה לקיים מילי דנזיקין? הוא לא ישבור לשני החלון, ולא ייתן לו מכות, אז הוא חסיד. מי שלא נותן מכות חסיד, מי שלא נותן מכות, הוא אדם בסדר, הוא אדם בסדר, הוא לא מזיק. אבל לא חסיד, חסיד זה לעשות פעולות לפנים משורת הדין. אז מה זה לקיים מילי דנזיקין? כלומר, לשמור על כל ה... לא להזיק. הכוונה היא שהוא לא רק שהוא ידאג שהוא לא יזיק, שהוא ידאג שהשני לא יוזק. אם הוא רואה תקלה ברחוב, ויכול מישהו להיות נזק מזה, והוא מסלק את התקלה. זה מידת חסידות. זה מידת חסידות מאוד מאוד גדולה. אם אתה נותן ופלה אחד לשני, אז הוא אומר לך תודה. כמה זה שווה? משהו. אם אתה עוזר עזרה קטנה לשני, הוא אומר לך תודה. אבל אם אתה מציל אותו מנזק מאוד גדול, הוא לא חייב לך שום דבר. זה נקרא מבריח הרים מנכסי חברו. ארי בא להתנפל על נכסי חברו, והוא סילק את הארי, זה לא היה פשוט להתגבר על הארי, אבל חברו לא חייב לו, מה נתת לי? לא נתת לי שום דבר, מה שהיה שלי נשאר שלי. מנת הנזק, זה משהו פה, כן, זה לא עשית. מובן ש... יכול להיות שהוא יודע, אבל... ואם הוא לא ידע מזה, אם הצלת את חברך והוא בכלל לא יודע שהצלת אותו, הוא לא יגיד לך תודה, אלא אם כן אתה תבוא לספר לו. אז זאת אומרת, אבל עשית פעולה כזאת, שאף אחד לא יגיד לך תודה, זה היה ממש טובה לשם שמיים, טובה. זה ליקאי מילדן זיקי. הוא חסיד שראה אדם שזורק את קוציו, את הקוצים שלו, מרשותו לרשות הרבים. אמר לו, למה אתה זורק את הקוצים לרשות שינה שלך, לרשות שלך? אמר לו, מה פתאום? אני זורק את הקוצים מרשות שלי, לרשות שינה שלי. לימים, מחרו את, את חצרו, והיה מהלך בדרך, ונתקל בקוצים. רשות הרבים היא תמיד רשות שלך, היא לא משתנה אף פעם. רשות היחיד, פעם שלך, פעם מחרת את זה. רשות היחיד היא לא קבועה. הרשות היחיד הרבים היא קבועה. אז אם אדם הולך ברחוב, רואה מלוכלך בארץ ישראל. אנחנו מתרגלים לזה, שארץ ישראל ככה זה. אז מספרים על רבי לופיאן אמר שהוא היה הולך ברחוב כשהוא בא לארץ ישראל, אז הוא כאילו רואה איזה פיסת נייר היה מרים, איך יכול להיות שבארץ ישראל תהיה לא נקייה, כל משהו כזה, וקל וחומר שלא לירוק, שלחוץ לארץ זה ככה המנהג שיורקים. בבית הכנסת כתוב שמותר לירוק, וצריך... בבית, אבל בהר הבית אסור, בית המקדש אסור. בית הכנסת נוהגים כמו, כמו בבית. בבית גם כן פעם היו יורקים. אז אתה שומר על רכוש של השני. זה מידת חסידות. זה לקיים מילי דנזיקי. שאכפת לך מממון חברך. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. זה חסידות. כי אתה אוהב את חברך, ואתה רוצה שיהיה לו טוב, ואתה לא רוצה שהוא יוזק, ואתה שומר על ממונו. אכפת לך מזה. אז זה מידת חסידות גדולה מאוד. ואמר לה, לקיים מלידי אבות. אז הנה, אני, לפני שאני הולך על... אני ממשיך עוד מלידי זיקין. אנחנו פה בישיבה. אם אדם ער, לא רק לאנוכיות שלו, גם לאנוכיות של החבר שלו. ורואה את אותה קלה, דבר שלא נמצא במקומו, שמפריע לעבור במעברים, בפרוסדורים, והוא אכפת לו שיהיה לכולם נוח. זה נקם ממילד יחסית דלזיקי. לא דווקא נזק ממש, אבל לסלק תרחה מהשני. להתחשב מהשני. כמובן, לא לעשות פעולות שעל חשבון השני, שמפריעות לשני, שמצערות את השני. החברים בחדר. אז מילי בחסידות זה לא רק לדאוג שאתה לא תזיק לו, אלא לעשות, אתה ככה עושה דברים שאתה לא חייב בהם, ואתה רוצה שלכולם יהיה נעים. זה לקיים מילי דנזיקי. זה יפה מאוד. ואף אחד לא ידע מזה בסוף. שאתה סידרת, שאתה ניקית, שאתה עשית משהו שהוא בסופו של דבר עושה טוב לשני. זה הנהגה של חסידות. או לקיים מלידי אבות זה פשוט, כי כל פרקי אבות זה מידע, זה חסידות. אולי אנחנו נוסיף כאן איזה נקודה, בלקיים מלידי אבות, זה עמידות. פרקי אבות זה מידות הנפש. זאת אומרת, יש מה שאתה מתנהג במעשים, ואתה עושה מעשים שהם יפים, שהם טובים, ויש מה שאתה חושב בלב ומרגיש בלב. ומידת החסידות זה שהלב יהיה לב אוהב, ולב שרוצה בטובת השני ושמח בהצלחה של השני ונקי מכל מחשבות כמובן של ביקורת ושלילה, אלא תמיד מלמד זכות, מחפש לראות את הטוב, את החיוביות שבאחר, ולא לדון את חברו לקו זכות. אז דיברנו על בין אדם לחברו, חסדים, בצדקה וכדומה. ולפעמים זה מתבטא באיפוק. מישהו פוגע בך ואתה מתגבר ואתה לא משיב לו. הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. אז הרב ציודה היה אומר, נעלבים זה, בעליב אותם. יש אנשים שלא נעלבים. הם מעל זה, מעליבים אותם, הם מצפצפים. ויש כאלה שנעלבים, זה מעליב. פגעו בהם וזה מעליב אותם. אבל, הוא אומר, זה עוקץ אותו. אבל הוא לא משיב, הוא מתגבר. לא מחזיר רעה, תחת רעה. מתאפק. שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. לא להחריף את היחסים. אני לא אומר שלא צריך להוכיח. צריך להוכיח בן אדם שמתנהג לא יפה. צריך לעשות את זה אבל בצורה של תוכחה. דיינו להגיד לו בינו לבינו, לא ברבים, אני לא חושב שמה שאתה עושה, ההנהגה הזאת שאתה עושה, אני לא יפה, לא ראוי לעשות את זה. אפילו להגיד לו, אני אומר לך לטובתך, האנשים מסתכלים על זה, בעין ביקורתית, אז אתה לא נראה טוב. אפילו שהוא עשה את זה לעצמו, מי שמאיר לו, הוא אומר לו, אתה עשית לי את זה, אני רוצה להגיד לך שזה לא נעים לראות את זה, וזה פוגע, ואם אתה עושה את זה ככה לאנשים, בסך הכל אנשים מבקרים אותך, מסתכלים עליך כאדם לא טוב. מותר להוכיח, מצווה להוכיח, אבל לא בגלל, לא תגובה על מה שעשו לך, אלא זה מצוות הוכחה, זה דבר ייחוד, אבל לבא תתאפק, אחד מקלל, לא לענות לו בכללה, אחד צועק, לא לענות לו בחזרה. נלווים ונעבו ובים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. עושים מאהבה ושמחים באיסורים. זאת מדרגה גדולה מאוד, שמחים באיסורים. זאת אומרת, לא רק מקבלים את האיסורים, שמחים באיסורים. זה מדרגה מאוד גבוהה, שאדם יודע שהאיסורים הם ממרקים, שהאיסורים הם דבר טוב. מן המסר קראתי יה, ענני במרחב יה. מן המסר קראתי יוד קי. זה חצי השם, חצי שם השם. קראתי יה. זה החצי העליון של שם השם. כי הצרות הן באות ממקום מאוד מאוד גבוה. יש טובה גלויה ויש טובה נסתרת. טובה נסתרת זה איסורים. היא טובה אבל לא נראית. היא יותר עמוקה, היא יותר גדולה. כי בעצם מה שנראה זה נראה צער. לא, זה נראה צער, נראה איסורים. אבל מי? הקדוש ברוך הוא רק טוב. כל מה שהוא עושה הכל הוא טובה. אנחנו לא יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לדעת שכל מאי דאביד רחמנא מיטב אביד. אפשר לפרש את זה אפילו בכמה רמות. תמיד זה, אבל כל פנים, זה לטובה. אז עושים מאהבה, כלומר עושים עבודת השם מאהבה, וגם כלפי בן אדם וחברו, ושמחים ביסורים. שמחים, זה לא פשוט. אבל זה מדרגה גבוהה מאוד, ועליהם הקדוש ברוך הוא אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורתו, זה מדרגה מאוד מאוד גדולה. זאת מדרגה של חסידות.
זה משהו שצריך לרצות אותו?
מה?
זה משהו שצריך לרצות אותו?
מה, לבקש איסורים?
כן.
לא צריכים לבקש, אבל אם הם באים, זה מדרגה מיוחדת. היה רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא באיזה דבר חשב שהוא צריך לתיקון, אז הוא ביקש שיבואו אליו איסורים. אז באו אליו איסורים נוראים. והוא קיבל אותם באהבה. אבל אדם לא צריך לבקש איסורים. אדם יכול לעשות לעצמו איסורים, למשל לשקוד יותר מהכוחות שלו קצת. לא צריך איסורים מזיקים, יכולים להיות איסורים חיוביים. להתאמץ, להשקיע במעשים טובים, להתאמץ, להתגעגע. כן, אני לא אומר, זה לא צריך לבקש איסורים. אבל אם באים איסורים על האדם, אז אם הוא שמח באיסורים, הוא מתעלם על המעלה. אם הוא לא שמח, הוא גם מתעלם. איסורים הם ממרקים. אבל אם הוא שמח, זה מדרגה עליונה, רעביו כצאת השמש בגבורתו. זה מה שחז"ל אמרו לנו. האיסורים יכולים להיות רוחניים, כמו בעצם הנלווים ונעם עולבים, זה איסורים רוחניים. זה לא נתנו לו מכה, אלא בישו אותו, והוא מתגבר. שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. זה איסורים רוחניים. ויש איסורים, כל סוגי האיסורים, הם בעצם ממרקים, והשמח באיסורים, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. אז זה מידת חסידות, מידה גדולה מאוד של חסידות. אנחנו פחות או יותר הקפנו את הנושא הזה, את החלק אחד, כן, מהחסידות. החלק השני מן החסידות הוא באופן העשייה. וגם זה נכלל בשני עניינים. אמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים, ושניים הראשיים הם היראה והאהבה. שני עמודי עבודה האמיתית, שזולתם לא תיקול כלל. בכלל היראה, יש כמה, גם היראה מתפרטת לכמה דברים, ההכנעה מלפניו יתברך, הבושת בקרוב אל עבודתו, והכבוד הנעשה למצוותיו. אז ראשית כל הוא אומר, היראה. זה ברור, זה השורש, העירה והאהבה, השורש של עבודת השם. אז יסוד העירה, ראשית כל, פשוט, תמיד, עירה יכולה להיות רק אם אדם מרגיש את מציאות השם, וחי את זה באופן ממשי. זה ראשית כל. הוא אומר את הדברים האלה במילים מפורשות. האחד שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו, ואף על פי שאין עינו של אדם רואהו, ותראה כי זהו יותר קשה שיצטייר בלב אדם ציור אמיתי, יען אין החוש עוזר לזה כלל. איך אדם יכול לחוש הקדוש ברוך הוא עומד לפניו? זה קשה. אמנם מישהו בעל שכל נכון ומעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן, ומאיתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו, מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו. אז יש כאלה שאומרים שצריך לראות את השם, לדבר עם השם בגובה העיניים, זה לא בדיוק. ללמוד תנ"ך בגובה העיניים. לא, יש כאלה יש גם שיטות כאלה, חסידים כאלה, שמדברים אלה בריבונו של עולם כמו לחבר. זה לא זה, לא זה הכוונה של הרמח"ל. שמשוחחים עם הקדוש ברוך הוא, הולכים ליער, מדברים עם הקדוש ברוך הוא באופן אישי, יש להם שיחה אישית עם הקדוש ברוך הוא. לכאורה זה יפה מאוד, כי הוא כאילו חי את זה באופן טבעי, אבל זה מידת העירה. אתה פונה אל ריבונו של עולם, מלוקי עולם, רם וניסה, בלתי מושג, ומצד שני הוא שומע, הוא שומע ויודע ורואה ומביט, אבל הוא גבוה מעל גבוה. הרבה פעמים אני הרגשתי הרגשה שאני מתחיל את התפילה ואומר ברוך אתה, ואני אומר חוצפן. מה אתה אומר אתה לריבונו של עולם? עם רב, אני לרב שלי אני לא אומר אתה. אני לא אומר אתה אמרת, אתה ככה, אני יודע, הרב אמר, בלשון נסתר, לא בלשון נוכח. ופתאום חכמים מתקנים לנו להגיד, כלפי וכלפי הקדוש ברוך הוא, אתה. אבל אנחנו רואים את זה בפסוקים. גם דוד מברך ואומר, אתה של אלוקים וכו'. אז הכוונה של המילה הזאת להגיד, תדע לך, ריבונו של עולם נמצא לפניך. הוא גבוה מעל גבוה, הוא נסתר מעל נסתר, ואתה, יש כאן נוכחות אלוקית, עליונה מאוד מאוד מאוד, נסתרת מאוד מאוד, אבל נמצאת, נמצאת. מיד אתה עובר כמובן לגוף שלישי. כל הברכות מתחיל בנוכח ומסתיים בנסתר. להגיד לנו שכן, אנחנו עוברים אליו, אבל הוא גבוה מעל גבוה. כל תפילת אשרי, אם אתם מסתכלים, פסוקים, יש פסוקים בלשון נוכח, פסיקים עובר לעשות נסתר. נוכח, נסתר, עובר, נסתר. ללמד לך שאתה כל הזמן צריך לחיות את התודעה הזאת, שהוא גבוה מעל גבוה ובלתי מושג, אבל אתה כן מדבר אליו. זה מה שאומר כאן המסילת ישרים, שזה מאוד מאוד קשה הדבר הזה, גם לדבר וגם להבין את הגובה, מי אני שאני מדבר ריבונו של עולם. מספרים על רבי אחד, שהוא היה בבוקר, קם בבוקר, אומר מודה אני, ונעצר לאיזה רגעים ארוכים, וממשיך אחר כך לפניך. שאלו אותו, למה אתה נעצר אחרי המילה מודה אני? אז הוא אמר, כשאני מתחיל לחשוב מי זה אני, ומי זה לפניך, אני לא יכול להגיד. מי אני הקטן הזה, הבריאה הקטנה, קטנה שבקטנה, עומד, מדבר לפני השם, אני צריך לסדר את הדברים האלה, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, והוא רוצה שאני אתפלל אליו, ולסדר את הדברים שיש לי רשות לדבר. הקדוש ברוך הוא נתן לי רשות. הוא ברא אותי, נשמה שנתת בי תאוריי. ואחרי שאני מסדר את המקום שלי ביחס למי שאני פונה, אני יכול להמשיך. לפני כן אני פשוט לא מרגיש שאני יכול להמשיך. זה בעצם מה שאומר כאן המסילת ישרים. בצד אחד הוא שומע, אבל בצד שני, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך, ועוד צריך שיתבונן על שפלות האדם, גם על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, וגם מי אני שאני מדבר על הקדוש ברוך הוא. אז זה ממש היסוד הראשוני של יראת השם. ועם היראה הזאת צריך אחר כך לעבוד ולעשות את המעשים. הוא אחר כך מסביר הדוגמאות של הידור מצווה, של קיום המצוות בצורה שלמה. כבוד השם, זה נובע מיראת השם. כבוד המצוות, הידור המצוות, זה נמשיך בפעם הבאה.